גינה, חוג, צעצוע, כעס, הצבת גבולות, אשמה, ועוד קצת כעס. כתבתה של נועה לימונה. הקריין איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. באחת מנסיעות העבודה שלה, הגיעה העיתונאית מיקלין דוקלף לכפר קטן במרכז חצי האי יוקטן שבמקסיקו. נסעתי לשם כדי לסקר סיפור על חלוקת הקשב של ילדים, היא כותבת בספרה Hunt, Gather, Parent, What Ancient Cultures Can Teach Us About the Lost Art of Raising Happy, Helpful Little Humans. לצוד, ללקט, להיות הורה, מה תרבויות עתיקות יכולות ללמד אותנו על האומנות העבודה של גידול בני אדם קטנים, שמחים ומועילים. רציתי לברר מה הסיבה לכך שלפי מחקרים במצבים מסוימים, לילדי המאיה יש חלוקת קשב טובה יותר מלילדים אמריקאים. אבל אחרי שבילתה כמה ימים בכפר, דוקלף הבינה מיד שיש לה ביד סיפור גדול הרבה יותר. מה שראתה באותו ביקור השפיע עמוקות על האופן שבו היא מגדלת את ביתה הפעוטה רוזי וגרם לה לשנות לחלוטין את תחום הסיקור העיתונאי שלה. ככתבת המדע של NPR, רשת הרדיו הציבורית של ארצות הברית, שהיא גם דוקטור לכימיה, דוקלף עסקה עד אז בעיקר בדיווחים על וירוסים, מחלות, חיסונים ובריאות של ילדים. ב-2015 היא זכתה יחד עם עמיתיה בפרס ג'ורג' פוסטר פיבודי על סיקור התפרצות נגיף האבולה במערב אפריקה. אבל אחרי אותו ביקור במקסיקו, דוקלף החלה לחקור לעומק נושא לא פחות דרמטי. הורות. וליתר דיוק, איפה האמריקאים טועים לגבי הורות ומה הם יכולים ללמוד מתרבויות ילידיות ברחבי הגלובוס, שמספקות הצצה לאופן שבו בני אדם גידלו ילדים לאורך עשרות ואולי מאות אלפי שנים. התוצאה היא ספר ההורות הכי מענג ומאיר עיניים שקראתי מימיי. רחוק שנות אור ממדריכים יבשושיים, הוא עשיר בתיאורי נוף נפלאים, בשיחות ובמפגשים עם אמהות ואבות מהתרבויות שביקרה בהן, ויש בו איזון מוצלח בין סיפורים אישיים וחווייתיים לציטוטי מחקרים ושיחות עם מומחים. דרך כל אחת משלוש התרבויות שחקרה, קהילת המאיה בחצי האי יוקטן, אנשי האינוויט שבחוג הארקטי, ושבט ההדזאבה, בטנזניה, דוקלף מעבירה לקוראים עיקרון יסודי אחר בגישת ההורות שהיא מכנה אוניברסלית. כל פרק נחתם בתקציר של עיקריו, מה שהופך את הרעיונות המורכבים לנוחים מאוד ליישום, והכי פשוט, הם פשוט עובדים. ובכן, ייתכן שנמצא ספר ההורות המושלם. אולי זה כך דווקא משום שעד לא מזמן, האימהות לא הייתה חוויה פשוטה, עבור דוקלף שמתקוררת עם בעלה וביתה בסן פרנציסקו. למרות אהבתה העזה לביתה, רוזי, באותה סוערת ודעתנית עם נטייה חזקה להתקפי זעם, היא הרגישה שמערכת היחסים ביניהן הולכת ונעשית יותר ויותר כוחנית וקונפליקטואלית, ושבמקום לשמוח לקראת בילוי עם הילדה שלה, היא חרדה מהמפגש ביניהן. בנסיעותיה דוקלף לא יכלה שלא להבחין, בכך שברוב המקומות בעולם, ההורות נראית שונה מאוד מהגרסה האמריקאית שהיא מכירה. גם אנחנו מכירים אותה. היא לא שונה באופן מהותי מהגרסה הישראלית. זו כמובן הכללה הגסה, אך בכל זאת אפשר לציין מאפיינים משותפים שחוזרים על עצמם בהרבה מקומות בעולם המערבי של היום. בתמצית, זו הורות שנקרעת בין ניסיון לרצות את הילדים, לבדר אותם ולספק להם תעסוקה המתמדת, לבין הצורך להציב להם גבולות ולשלוט בהתנהגות שלהם. זו הורות לחוצה וחרדה, עמוסה ברגשות אשמה, והיחסים שנרקמים מתוכה בין הורים לילדים נוטים להיות כוחניים, עם עונשים וצעקות מצד ההורים, ונדנוד בלתי פוסק וחוסר שיתוף פעולה מצד הילדים. לעומת ההורות המערבית עמוסת המאבקים, הגישה האוניברסלית להורות נראית לדוקלף שלווה, עדינה, קלה או נטולת דרמות. היא לא נתקלה בילדים שמציקים להורים שלהם, ולא בהורים שמאבדים את ההשתונות מול הילדים. לא היו שם ריבים, צעקות, איומים ועונשים. ולמרות זאת, הילדים התייחסו להורים ולאחים שלהם בכבוד, בנדיבות ומתוך שיתוף פעולה. אף אחד מהצדדים לא ניסה לשלוט בצד השני. כשביקרה בחצי האי יוקטן, נדהמה דוקלף במיוחד מהיעילות של הילדים ששמחו לעזור במטלות הבית. ילדה בת 12 הותירה אותה ללא מילים כשהתעוררה מהשינה, ובלי לומר דבר, חלפה על פני אמא ודוקלף, נכנסה למטבח והחלה לשטוף כלים. אף אחד לא ביקש ממנה לעשות זאת, ושום טבלת מטלות לא הייתה תלויה על המקרר. היא פשוט רצתה לעזור. החלק בספר שעוסק בתרבות המאיה מוקדש לגידול ילדים שלוקחים חלק במטלות הבית והמשפחה. בקצרה, הרעיון הוא כזה. אם רוצים שהילדים יפסיקו להציק, יתנהגו יפה ויגדלו להיות מועילים ונדיבים, צריך לתת להם לעזור במטלות מגיל ינקות. ברעיון שנערך בזום, מסבירה דוקלף שמחקרים ממגוון תחומי ידע, כמו מדעי המוח, פסיכולוגיה אבולוציונית, פרימטולוגיה ואנתרופולוגיה, מראים שילדים בנויים כך שהם רוצים לבלות איתנו, לעשות את מה שהמבוגרים שמטפלים בהם עושים, ולרכוש באופן הזה מיומנויות שימושיות לחיים. בכל פעם שאנחנו מוציאים אותם מהעולם שלנו, ולוקחים אותם לפעילויות שממוקדות רק בהם, אנחנו מונעים מהם משהו שטבוע בהם. לדבריה, ילדים בכלל לא צריכים את כל הגירויים האלה. היא כוללת בגירויים את כל הפעילויות הממוקדות בהם, כמו בילוי בגן השעשועים, פסטיבלים לילדים ואפילו צעצועים. לפי הגישה שלה, הורים צריכים פשוט להפסיק להיגרר לכל הפעילויות שהם שונאים לעשות, ועושים בכל זאת במחשבה שהילדים זקוקים להן. כך היא נוהגת עם רוזי. הבילויים שהיא מבלה איתה מחוץ לבית הם בילויים משפחתיים, שגם ההורים נהנים מהם, ולא פעילויות שנועדו לבדר את הילדה. עבור הרבה ילדים, דוקלף מסבירה, פעילויות כאלה הן מלחיצות, יותר מאשר מהנות. הן גם מעבירות לילדים את המסר שאנחנו כאן כדי לבדר ולהעסיק אותם. לעומת זאת, דוקלף אומרת שלילדים יש תשוקה להשתייך, במיוחד למשפחה שלהם. בתרבות שלנו אנחנו קוראים לזה לחץ חברתי ומפרשים את זה בצורה שלילית, אבל זה נובע ממקום טוב, ובגילים הצעירים זה נוגע בעיקר למשפחה. מחקר שיצא לאחרונה מראה שילדים קטנים מעדיפים לעשות את מה שהאדם המבוגר יותר שלידם עושה, ולא את הפעילות האהובה עליהם. כך שלילדים יש מוטיבציה חזקה לעזור. ההורות המערבית נוטה להגיב לצורך הזה באופן הפוך. כשפעוטות מבקשים לעשות דברים בעצמם או להשתלב בפעילויות של ההורה, כמו בישול, אפייה או ניקיון, הורים מערביים לרוב מזיזים את הפעוט הצידה במחשבה שילד בן שנתיים יעשה יותר נזק מתועלת במטבח. בספר, דוקלף מקדישה תשומת לב רבה לשאלה איך לשלב את הילדים במטלות. לדבריה, בהורות האוניברסלית לא רואים הורים שמכריחים ילדים לעשות דברים. היות שיש שונות גדולה בין משפחות וילדים, כדי להבין מהי הדרך המתאימה לשלב כל ילד, ההורות האוניברסלית כוללת הרבה התבוננות בילד. כשהורה וילד מכינים ביחד טורטיות בחצי האי יוקטן, הם עושים משהו ביחד בשקט. לא תשמעי את ההורה נותן הוראות, נוזף או נכנס ללחץ. ההורה מתבונן בילד ומתאים את עצמו אליו. לפי הספר, זה נובע מתפיסת עולם שלפיה הידע זורם לשני הכיוונים בין מבוגרים לילדים, ולא רק מכיוון המבוגר אל הילד. היכולת לעבוד כך ביחד, אומרת דוקלף בשיחה, זה משהו שקצת איבדנו. אנחנו חושבים ששיתוף פעולה זה לבוא לקבוצה ולשכנע אותה שהרעיון שלנו הוא הכי טוב, היא אומרת בחיוך. אבל אם מסתכלים על מקומות אחרים בעולם, הם מבינים שיתוף פעולה אחרת. מפגש בין כמה אנשים שלא יודעים מה הרעיון הנכון, מקשיבים לרעיונות של כולם, ולבסוף עובדים יחד כדי להגיע לרעיון שאולי אף אחד לא חשב עליו בהתחלה. בגרסה המערבית, אחרי שעוקרים מהילדים את המוטיבציה הטבעית להשתלב במטלות הבית כשהם פעוטות, ומעבירים להם את המסר שתפקידנו בחיים הוא לבדר אותם ולהעסיק אותם, מתעוררים פתאום לגלות שהילדים גדלו להיות פרזיטים גדולים, ומנסים לעורר בהם את המוטיבציה לעזור בבית על ידי שבחים והתפעלויות מוגזמות, טבלאות של מטלות, ואם זה לא עובד, אז על ידי איומים ועונשים. אלא שאלה וגם אלה הוכחו כפוגעים במוטיבציה בטווח הארוך, וכמובן שהם רק מוסיפים מתח וכעסים למערכת היחסים. לפי דוקלף, שבחים מוגזמים גם מגבירים מריבות בין אחים, משום שהם מעודדים תחרות. במקום שבחים, הורי המאיה משתמשים פשוט בהכרה. אני חושבת על עצמי בעבודה, וזה אותו הדבר, מהרהרת דוקלף. אם דוחים את הרעיונות שלי, או שלא רוצים לפרסם את הכתבות שלי, זו הרגשה איומה שפוגעת במוטיבציה שלי. אבל אם מקבלים רעיון שלי, או מפרסמים כתבה שלי, אני מרגישה נהדר. אני לא זקוקה לשבחים. באופן דומה, אומרת דוקלף, אם ילד מנסה לעזור, ואנחנו מזיזים אותו הצידה, כי נראה לנו שהוא יעשה יותר בלגן מאשר יעזור, זה פוגע מאוד במוטיבציה שלו. אבל אם נקבל את התרומה שלו, אפילו אם היא לא באמת מועילה, זה יחזק מאוד הן את המוטיבציה שלו, והן את ערכו העצמי. אצל רוזי, זה הבדל של יום ולילה, מספרת דוקלף. כשהייתה קטנה יותר ולא הייתי נותנת לה לעזור לי, או שהייתי נותנת לה עבודה מדומה, כמו לנקות את השולחן אחרי שכבר ניקיתי אותו, היא הייתה נכנסת להתקף זעם. בעצם מה שרצתה זה לעזור ולהיות חלק מהצוות. אני חושבת שזה חשוב לכל בני האדם, אבל לילדים במיוחד, כי המשפחה היא כל מה שיש להם. אנחנו נוטים לשכוח את זה. הבונוס המתגמל של שילוב פעוטות במטלות הבית, מעבר למה שהם מפיקים מזה, הוא העובדה שמדובר בשיקוי פלא נגד התקפי זעם. קחו פעוט זועם ותנו לו לטטא את הרצפה, ותראו שזה עובד כמו קסם. הפטור שדוקלף מעניקה להורים מפעילויות ממוקדות ילדים, הוא מתנה לכל הורה. אבל יש בעיה. אם לא ניקח את הילדים לגן השעשועים, איך נמנע מהם להימשך כמו מגנט למסקים בבית? פסיכולוגית שראיינתי, שחוקרת את המאיה, אומרת שככל שנצא מגדרנו לתת לילדים את הבידור המיוחד שלהם, ומסקים כמובן נכללים בזה, כך הסיכוי שיעזרו בבית פוחת, מסבירה דוקלף. מדוע שירצו לעזוב את העולם המיוחד שנוצר עבורם? הבעיה היא שמסקים הפכו למוקד של אימותים בין הורים לילדים, ולכן, באופן אישי, אנחנו לא משתמשים במסקים בבית. היא מצהירה, ואז משתתקת לרגע, נותנת לעובדה המרעישה הזאת לשקוע. אני יודעת, זה מטורף מצידנו, אבל אני לא טובה בלמשטר את השימוש במסקים. גם ההורים שאימם משוחחת דוקלף בספר, לא נוהגים למשטר את השימוש במסקים או בכל אובייקט אחר בבית. אם יש חפץ בבית שגורם לקונפליקט, הם ייפטרו מהחפץ. כמו שאמרה לי אחת האימהות, אנחנו לא נותנים לחפצים להפריע ליחסים. אני חושבת שאנחנו שוכחים שיש לנו כוח לווסת את הסביבה של הילדים שלנו, ושזה חלק מהתפקיד שלנו. זה הרבה יותר טוב מאשר לנסות לשלוט בהתנהגות של הילד. זה לא שדוקלף לא נתקלה בשימוש במסקים במסעותיה. בחוג הארקטי היו מלא מסקים, היא מספרת, משחקי מחשב, טלוויזיה, ובכל זאת זה לא כמו אצלנו, כי למרות המסקים, לילדים בחוג הארקטי יש צד משמעותי ונוכח בחיים. הם מבלים בין 6 ל-7 שעות ביום בחוץ, דגים, צדים, שתים בסירות. הם מתלווים לפעילויות של ההורים שלהם, ולכן את לא רואה תלות במסקים שם. אחד משלושת חלקי הספר מוקדש לנושא שמעסיק הורים רבים, כעס, ואיך אפשר לצמצם אותו בקשר שלנו עם הילדים. בעניין הזה אפשר ללמוד הרבה מתרבות האינואית שבטונדרה הארקטית, שאנתרופולוגים מתארים כסביבה אנושית שלווה במיוחד ונטולת כעס. בחוג הארקטי כל כך יפה, אומרת דוקלף, יש משהו מיוחד מאוד בלהיות בנוף שאין בו עצים. רוב האינויטים חיים בסמוך למקווי מים גדולים, ליד מרחבים של אדמה שאין עליה צמחייה כמעט. זה יוצר הרגשה של מדבר, של מרחבים עצומים. בקיץ, כמעט לכל אורך שעות היממה, יש אור, אבל השמש נמוכה מאוד בשמיים. יש תחושה של דמדומים וזריחה שנמשכת כל הזמן. בשנות ה-60, בילתה ג'ין בריגס, אז סטודנטית לאנתרופולוגיה, 17 חודשים בחוג הארקטי. היא גרה באיגלו קטן עם משפחה של בני אינוויט, הורים ושני ילדיהם הקטנים. בחורף הם היו סגורים שם כולם יחד, אבל בשונה מאיתנו, הורים לילדים קטנים שנכלאו בבידוד לזמן קצר יחסית וכמעט איבדו את השפיות, המשפחה ההיא שמרה על שלוותה. בריגס דיווחה שהיא מעולם לא ראתה את ההורים יוצאים מכליהם או אפילו מביעים תסכול מהילדים. הם התעלמו מתאונות קטנות, כמו מיץ שנשפח או צלחת שנשברה, והגיבו באדישות מופגנת אפילו למחדלים גדולים יותר, הן של הילדים והן של המבוגרים. אפילו כשאם המשפחה קראה ללדת בתוך האיגלו, המאורה כמעט לא הורגש. האינוויט, כותבת דוקלף בספר, מאמינים שרגזנות היא סימן לחוסר בגרות. הם מאמינים שכאשר צועקים על ילדים, הם מפסיקים להקשיב. וכשילד קטן מתנהג לא יפה, הוא לא מנסה להוציא את ההורה מדעתו או לבדוק גבולות. הוא פשוט לא מוכן לשיעור שמנסים ללמד אותו. בדיוק כמו שהוא לא מבין תרגיל מסובך בחשבון, ולכן זה חזר היגיון לכעוס עליו. בהורות המערבית לעומת זאת, כעס הוא מרכיב דומיננטי. כעס היה הבעיה הגדולה בשבילי, מודה דוקלף בשיחה. זה תמיד היה הרגש הראשון והדומיננטי אצלי. בהורות האוניברסלית משתמשים בתנועה ובמגע עם פעוטות כדי להרגיע אותם כשהם מתנהגים בפרעות, במקום להתווכח איתם ולכעוס עליהם, מה שמגביר את הזעם משני הצדדים. העצה החשובה ביותר בספר בהקשר הזה מלמדת איך למנוע את התעוררות הכעס מלכתחילה. הורים מערביים חושבים שילדים ואפילו תינוקות עושים לנו מניפולציות, אומרת דוקלף, וזה פשוט לא נכון. אין לזה שום תמיכה מדעית. אמהות בחוג הארקטי צחקו עליי כשאמרתי שהילדה לוחצת לי על הכפתורים. לילדים בני 3 אין יכולת לשחק עם הראש שלנו ככה. אנחנו משליחים את המציאות שלנו עליהם. הבעיה היא שזה מציג אותם כאילו המניעים שלהם נבזיים, כאילו הם רוצים לפגוע בנו. זה מוביל לאימותים משום שהפרשנות הזאת גורמת לנו להרגיש פגועים ולהילחם בחזרה. אחת הסיבות לכך שנהניתי כל כך מהספר של דוקלף נוגעת לתחושה שמלווה אותי בקריאת מדריכי הורות ושיחות עם מומחים. ההרגשה שהם מתעלמים במופגן מחלקים נרחבים של העולם וההיסטוריה האנושית. יש פסיכולוגים שטוענים למשל שילדים צריכים לישון בחדר נפרד כי אחרת הם לא יהיו עצמאיים. בכך הם מתעלמים מתרבויות שבהן הורים וילדים ישנים יחד ומאלפי שנים שבהן אבותינו ישנו כך. הם גם מתעלמים מכך שאין לטענה הזאת גיבוי מדעי. להפך, שינה משותפת דווקא מעודדת עצמאות וביטחון עצמי. בתרבויות הילידיות כל המשפחה ישנה יחד, אומר דוקלף. נדיר מאוד שילדים או אפילו מבוגרים ישנים לבד. שינה היא עניין חברתי. דוגמה נוספת נוגעת לנסיעה של תינוקות ופעוטות על הידיים. בעוד שבתרבות המערבית מקובל להניח תינוקות בעגלה ובעריסה, ברוב חלקי העולם תינוקות ופעוטות נישאים על גוף הוריהם למשך כמה שנים טובות. בחוג הארקטי, התינוקות נישאים על הגב עד שנולד להם אח קטן, וזה יכול להיות גם בגיל 4-5, אומרת דוקלף, כך שילדים מבלים הרבה מחייהם מחוברים להורה. פסיכולוגים רבים היו אומרים שזה הופך ילדים לתלותיים, אבל הילדים האלה גדלים להיות מאוד עצמאיים. הורים רוצים עצות שמבוססות על ראיות, אך את טוענת שזה בעייתי להתבסס על המדע בכל הנוגע להורות. תוכלי להסביר מדוע? זו שאלה מעולה, ואני חושבת שבארצות הברית עוד לא מוכנים להתמודד איתה, כי אף אחד לא שאל אותי על זה כאן. אני מאמינה בכוח של המדע. אבל בעשור האחרון מתחזקת ההבנה שהרבה מתוצאות המחקרים בפסיכולוגיה, במיוחד פסיכולוגיה התנהגותית, אינן ניתנות לשחזור במחקרים עוקבים. הרבה מהמחקרים שנוגעים להורות נכנסים לקטגוריה הזאת. מחקרים שעוסקים בשאלות כמו איך כדאי להגיב לטנטרומים של ילדים, או איך מלמדים ילדים להיות עצמאיים ולעזור בבית. אלה מחקרים יחסיים, שאחוזי החזרה שלהם איומים. דוקלף מוסיפה שהמחקרים האלה עובדים על ממוצעים, כך ששיטות מסוימות יכולות לעבוד מעולה עם ילדים מסוימים, וגרוע מאוד עם ילדים אחרים. ועדיין המחקר יראה שיש אפקט. למדע יש מגבלות רבות בכל הנוגע לשאלות על האופן שבו ילדים לומדים ומתנהגים. רוב הסיכויים שמחקר כזה לא אומר שום דבר, והוא בטח לא יגיד לי מה יעזור עם הבת שלי. יש שונות גדולה מאוד בין ילדים, בין משפחות, וגם הילד עצמו משתנה כל הזמן. לכן, לשאול את המדע איך עלינו להיות הורים, זה לבקש ממנו יותר מדי. קחו לדוגמה את שיטת הספירה עד 3 הזכורה לנו מילדותנו. חלקנו עדיין חוטאים בה, וסופרים עד 3 בציפייה שהילד יבצע דבר מה. נהוג לומר שהשיטה הזו מבוססת מדעית, אומר דוקלף, אבל המחקר שעומד מאחוריה ממש רעוע. דוקלף אומרת שבניגוד למה שאנחנו חושבים, רוב הדברים שהתרבות שלנו מכתיבה בנוגע להורות לא מבוססים מדעית, וגם אלה שלכאורה מגובים במחקרים מגיעים מפיסה קטנה של העולם. מי שעורך את המחקרים הם לרוב גברים לבנים בגיל העמידה. הנבדקים באים ממשפחות לבנות מהמעמד הבינוני גבוה, כך שהם מסתכלים על סוג מצומצם מאוד של משפחות, והם גם סובלים מהרבה מאוד הטיות תרבותיות וחברתיות. אחת התצפיות המעניינות בספר היא זו שערכה דוקלף בסוואנה של אפריקה בצפון טנזניה על שבט של ציידים לקטים. שבט הדזבה נחשב על ידי מדענים רבים לאחת התרבויות העתיקות ביותר בעולם, ומעריכים שהוא צד ומלקט בסוואנה כבר אלפי שנים. במובן זה הוא יכול לספק הצצה לאופן שבו חיו אבות אבותינו ולדרך שבה גידלו ילדים. כל מי שביקר את הדזבה התרשם מהם עמוקות, אומרת דוקלף. הדבר הכי מדהים בהם הוא שהם מעריכים את המסורת שלהם כל כך עד שאי אפשר לשנות אותם. הכנסייה הקתולית והממשלה הטנזנית ניסו להפוך אותם למערביים יותר, אבל הם עדיין צדים בחץ וקשת. הם יכולים לקנות רובים, הם גרים ממש ליד העיר, אבל הם מאמינים שדרך החיים שלהם טובה יותר, משום שבאמצעות חץ וקשת הם צדים בדיוק את הכמות שמספיקה להם ולא מוציאים את הטבע מאיזון. מערכת היחסים של ההדזבה עם האדמה, שאנחנו היינו מכנים בשם קיימות, מבוססת על יחס מכבד, הכולל מינימום התערבות, הפרעה, שליטה ושינוי. אחד הכינויים לגישה הזאת הוא כלכלת מתנות. האדמה העניקה לבני האדם שחיים עליה מזון, מים וחומרים חיוניים אחרים, ולבני האדם יש אחריות כלפי האדמה. ההיגיון של כלכלת המתנות קיים בשבטי ציידים לקטים רבים גם בין בני האדם לבין עצמם, ובפרט בין הורים לילדים. ההורים לא מנסים לשנות את הילדים שלהם כך שיתאימו לאידאל כלשהו, כותבת דוקלף. במקום זאת, הם מתמקדים בנתינה. ככלל, ההורים של שבט ההדזבה כמעט לא נותנים הוראות לילדים שלהם. בתרבויות של ציידים לקטים יש ערך גדול לחופש של אדם ולאפשרות שלו להחליט לגבי עצמו, מסבירה דוקלף. הם מאמינים שזה מזיק לשלוט באדם אחר, וזה נכון גם ביחס לילדים. ההורות המערבית נוטה לנוע בין שני קצוות דיכוטומיים של סגנונות הורות. מצד אחד, הורות הליקופטר, שבה ההורה מיקרו מנהל את הילד, שולט בכל הפעילויות וההתנהגויות שלו, ומפקח עליו כל הזמן. ובצד השני, הורות מתירנית, שבה הילד מחליט וקובע, וההורים כמעט שלא מפקחים על פעילויותיו. בשני המקרים, אומרת דוקלף, העניין הוא שליטה. ההורות המערבית עסוקה מאוד בשליטה, או שההורה שולט או שהילד שולט. אבל התפיסה הזאת צרה מאוד ומובילה אותנו למאבקי כוח עם הילדים, לריבים, לצעקות ולדמעות. הרי אף אחד לא אוהב ששולטים בו. גם ילדים וגם הורים נלחמים בזה. ברוב התרבויות בעולם יש גם דרך שלישית שמשלבת בין שני הקצוות, בין המיקרו למקרו. ברוב המקומות ההורים שולטים במקרו. הם אלה שקובעים את סדר היום ואת הסביבה של הילדים, משום שהילד משתלב בפעילויות של ההורים. אבל הם אף פעם לא מנסים לשלוט במיקרו, כלומר, מה שהילד בוחר לעשות בתוך הגבולות שהוא מכבד, לא מפוקח ולא מונחה על ידי ההורים. התוצאה היא תחושה של קשר וחיבור למשפחה ולקהילה שעדיין משמרת את תחושת חופש ואוטונומיה, שהן חשובות נורא. אוטונומיה, להבדיל מעצמאות, היא מילת המפתח כאן. במערב נוטים להתמקד בעצמאות, אבל להיות עצמאי זה להיות מנותק, אומרת דוקלף. כשאתה עצמאי אין לך מחויבות לאחרים. כשיש לך אוטונומיה לעומת זאת, אתה חופשי להחליט בשביל עצמך, אבל אתה קשור לאחרים, ויש לך מחויבות ואחריות כלפיהם. מצפים ממך לתת דין וחשבון לקבוצה, ולעשות למענה, כך שאתה תמיד חלק ממשהו גדול יותר. ילדי המאיה הם דוגמה טובה לזה. הילדים נמצאים בכל מקום בעיירה, אבל אם את מתבוננת היטב, את רואה שהם לא מתרחקים הרבה מהבית, וכל הזמן בודקים אם ההורים צריכים עזרה. יש אחריות שגוברת על החופש, וזה מעניק לילדים תחושת זהות, שייכות ומטרה. בשבט ההדזאבה, שמשמש את דוקלף כדי לדון בנושא של אוטונומיה בהרחבה, היא מתבוננת בילדה בת 8 בשם ביילי, שמחוץ נראית חופשייה לגמרי, כשהיא מתרוצצת ענה וענה במרחב. אבל כשהבטת מקרוב, ראית שהיא כל הזמן עוזרת. מטפלת בקטנים, מסייעת בהכנת הצהריים, מביאה דברים, מאכילה תינוקות, וחולקת את כל מה שהיא מקבלת עם אחיה הקטן. היה לה מרחב, אבל לימדו אותה מגיל צעיר מאוד לעזור, לתרום ולחלוק. מחקרים רבים מראים שאוטונומיה היא אחת התרופות הטובות ביותר נגד חרדה ודיכאון אצל ילדים, ושהיא מפתחת מוטיבציה פנימית ארוכת טווח, עצמאות, ביטחון ותפקוד ניהולי טוב יותר. בגילים מבוגרים יותר היא קשורה בהצלחה גדולה יותר בבית הספר, בקריירה מוצלחת ובסיכון נמוך יותר להתמכרויות. זה תמיד נראה לי מוזר שבתרבות שלנו אנחנו פוחדים שילדים קטנים יפתחו תלות ודוחפים אותם לעצמאות, ואז כשהם בגיל ההתבגרות, אנחנו מקבלים בהבנה את זה שהם לא עוזרים בבית ולא מסוגלים להעסיק את עצמם. זה משוגע. זה אחד הפרדוקסים הגדולים של התרבות המערבית. הורים אומרים שהם מעריכים עצמאות ורוצים ילדים עצמאיים, אבל כשאת מסתכלת על מה שהם עושים, נראה שהם לא נותנים לילדים שלהם להיות עצמאיים בכלל. רוב הספר של דוקלף עוסק ביחסים בין ילדים לאימהות. בשיחה בינינו אני מבקשת ממנה לומר משהו על תפקידם של האבות. זו באמת אחת הביקורות שקיבלתי, היא אומרת, שלא התייחסתי מספיק לאבות. חלק מזה נובע מכך שבחלק מהתרבויות האלה לא יכולתי לבלות בחברת גברים כי זה לא נחשב ראוי. בחברות של ציידים לקטים, לרוב האבות יש תפקיד שוויוני בגידול הילדים. בהדזאבה, הגברים מבלים המון עם התינוקות. יש מדורה של אמהות ומדורה של אבות, ובשלב מסוים האמא מביאה את התינוק למדורה של האבות, והתינוקות מבלים איתם. כולם נהנים מזה. בחוג הארקטי לדבריה, האבות היו אחראים ללמד את הילדים מיומנויות שונות, במיוחד כאלה שמתרחשות מחוץ לבית. אבל היו גם אמהות שעשו את זה, היא מסייגת. החלוקה בין המינים אינה מוחלטת, וגם כשנשים רוצות לבצע תפקידים שמסורתית שייכים יותר לגברים, זה לא נחשב לביג דיל, אף אחד לא שופט אותך על כך. למעשה, התפקיד המסורתי של האמהות, הטיפול בבית ובילדים, זוכה להערכה שוות ערך לתפקידים שנחשבים גבריים, כמו צייד למשל. זה בלט במיוחד בחוג הארקטי. הייתי יכולה לכתוב על זה ספר שלם. אז נכון שלא הייתי רוצה להיות תקועה בבית, ואני אוהבת את העבודה שלי, אבל זה בהחלט גרם לי לתהות איך זה היה משפיע עליי אילו הייתי גדלה בתרבות שבה אבא שלי היה מעריך את העבודה של אמא שלי בבית, שגננת הייתה זוכה להערכה חברתית כמו רופא או מדען. זה היה משנה את חיינו לגמרי. ייתכן שחלק מהקוראים יחשדו בדוקלף בראייה חיובית מדי של התרבויות שבהן ביקרה. הייתכן שבאמת כולם שם נפלאים כל כך? ואומנם, ביקורת על ספרה שהתפרסמה בניו יורק טיימס האשימה את דוקלף ברומנטיזציה של תרבות המאיה. אני חייבת לומר שזו לא רומנטיזציה, היא מגיבה לטענה. קודם כל, זה אחד המקומות היפים ביותר בעולם. קנקון היא גן עדן שאנשים מגיעים אליו מכל קצוות הגלובוס, מקום יפהפה שבנוי על מערות מאבן ליימסטון, שיוצרות מין בורות, בורות שחייה, בקרקע, שמוקפים בעצים, ציפורים ופרפרים. ברור שלתושבי המקום יש גם בעיות, אבל הם מעריכים דברים שהתרבות המערבית אינה מעריכה, כמו שיתוף פעולה, עזרה הדדית, כבוד לאוטונומיה אחד של השני. לדבריה, אותו הדבר נכון גם לחוג הארקטי. הייתי שם 3 פעמים, ובכל פעם שאני עוזבת אני בוכה במטוס, כי אני יודעת שאני חוזרת למקום כועס ומלא בקונפליקטים. נכון שגם שם יש בעיות, אבל לא את הבעיה הזאת, ולכן קל יותר להירגע במקומות האלה. בסן פרנסיסקו אני תמיד במגננה. אני תמיד מפחדת שאתאה ושאנשים יתעצבנו עליי. צועקים עליי ברחוב, צועקים עליי בטוויטר, אבל בשלוש תרבויות שביקרתי בהן, אנשים יותר לצדך. האם בעבודה על הספר הזה שינתה את האופן שבו את מבינה את המין האנושי? כן, בהחלט. התרבות התחרותית שלנו, הכוחנית, ההישגית, היא תוצר של החינוך שספגנו כילדים. החינוך שקיבלתי בבית ובית הספר לימד אותי להתחרות ולהילחם על ההישגים שלי, וזה הפך אותי לבודדה מאוד. יחסית לאנשים שמופיעים בספר, אני עדיין בודדה למדי, אבל אני מנסה ולומדת להיות אחרת. אני מאמינה שרוב האנשים רוצים לעזור זה לזה, להיות טובים יותר לאחרים ולשתף איתם פעולה, אבל אף אחד לא לימד אותם איך. גינה, חוג, צעצוע, כעס, הצבת גבולות, אשמה ועוד קצת כעס. כתבתה של נועה לימונה. הקריין איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.